ראינו אתמול שיש חובה לעלות אשן, לשים את הצמח שנקרא מעלה אשן, אחרת יש עונש מיטה. תניא, אנחנו בדף נ"ג עמוד א' יחסית למטה. רבי אלעזר אומר, ולא ימות. זאת אומרת, החובה של העונש היא מאוד חשובה, אחרת החובה של הסליחה של האשן מאוד חשובה, ולא ימות. עונש, כי בענן נראה אזהרה. יכול יהיו שניהם אמורים קודם מיטת בני אהרון. אולי נאמר שעוד לפני שמתו בני אהרון כבר הייתה אזהרה וכבר היה עונש, ועל זה מתו בני אהרון. אולי נאמר על זה מתו שלא שמו את המעלה אשן. תנו לומר אחרי מות שני בני אהרון. זאת אומרת, רואים שהאזהרה בענן נראה על הכפורת נאמרה אחרי מותו. יכול יהיו שניהם אמורים אחר מיטת שני בני אהרון. תמוד לומר, כי בענן אראה על הכפורת. זאת אומרת, בענן אראה על הכפורת, זה היה דבר שהיה עוד לא אראה. זאת אומרת, דבר שהוא עתידי, כן? דבר שהוא עוד לא נעשה. ואם תאמר שזה לאחר מיטתם, אז כבר נאמר וירא כבוד השם אל כל העם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נראה לנו כבר, אלא אראה, זאת אומרת עוד לפני שהתחלת לעבוד את כל העבודות, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה בפעם הראשונה על משכן, כבר היה ברור שצריך ענן. ככה רש"י מסביר. אז באמת ההזרה הייתה קודם מיטתם. זאת אומרת, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה בפעם הראשונה במשכן, לפני שהוא התגלה בענן אז ונראה אלינו, אז כבר הייתה הזרה, כבר נאמר צריך אשן. העונש היה אחר המיטה. מהי תלמודה? איך אפשר לדייק את זה באמת בפסוקים? אמר רבא, קרא, כתוב בפסוק כי בענן אראה, ועדיין לא נראה. אז אראה, רבא שוב מדגיש שהמילה אראה מלמדת שזה לפני שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו במשכן, כבר אז היה ידוע שצריך את האשן. אז אם כן, אין זו סיבה להעניש את בני אהרון, כי הם לא ידעו עדיין את עונש, את החומרה הגדולה של החשיבות של לשים אשן, אלא מה הייתה מיינו? שהמיטה של בני אהרון הייתה מסיבות אחרות. כתתני רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון אלא שהורו הלכה בפני משה. הם הורו הלכה בפני משה רבן, והוא הרב שלהם. מה ידרוש? ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, אף על פי שאש יורדת מהשמיים, מצווה להביא מן העדיות. ולמרות, אומר רש"י, שזה נכון מה שהם אמרו, אבל הם נענשו, כסור להורות הלכה במקומו של הרב. טוב, אנחנו חוזרים למשנה ואומרים שכשהכהן הגדול סיים לשים את הקטורת בקודש הקודשים, הוא יוצא חזרה, וכשהוא הולך חזרה הוא הולך הפוך, זאת אומרת הוא הולך עם הפנים אל קודש הקודשים, הולך אחורה ככה, כדי לא להפנות את הגב לקודש הקודשים, לא להפנות את הגב לארון. איפה אנחנו לומדים את זה? יצא הוא בא לו דרך כניסתו מנען הימילי. אמר בשמול בנחמני, אמר רבי נתן, אמר קרא, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון. בתחילת מלכותו של שלמה המשכן היה עדיין בגבעון, והוא בא ירושלים. לכאורה זה פסוק קשה, והבמה אשר בגבעון ירושלים. בגבעון זה גבעון, ירושלים זה ירושלים. מה העניין גבעון אצל ירושלים? אלא מקיש יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון. מה ביאתו מירושלים לגבעון? שהוא הלך מירושלים לגבעון, פניו כלפי הבמה, הוא כל הזמן הלך עם הכיוון לכיוון המשכן שנמצא בגבעון, כדרך ביאתו אף יציאתו. גם כשהוא חזר מגבעון לירושלים, הפנים שלו כל הזמן היו כלפי המשכן, כלפי במה, כדרך ביאתו. אז מכאן אנחנו לומדים שמול המשכן אסור להפנות את הגב, צריך לצאת מהמשכן, ללכת אחורה, ולכן הכהנים בעבודתם, הם כשהם יוצאים מהמקדש אז הם הולכים אחורה, לוויים בדוכנם וישראל במעמדם. כשעובדים בעזרה אז, ורוצים לעזוב את העזרה, שנפטרים לא מחזירים פניהם והולכים, לא מסתובבים, אלא מצדדים פניהם והולכים. זאת אומרת, כל הזמן הולכים ככה עם הגב ומנסים לשמור על כיוון הפנים אל מול.
עד איפה?
עד איפה? עד סוף העזרה. זה לא הרבה.
או מה שעושים על
המכות
זה רק בגדר מנעד, זה לא קשור פה לשטח.
כן. כי הדרב, וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך. כי הדרבי לזר כתב המפטר מיני רבי יוחנן, שרבי לזר היה נפרד מרבי יוחנן, כתב הבאי רבי יוחנן לסיגויי אבא גחין. כשרבי יוחנן רצה לעמוד, אבא גחין הוא היה מתכופף קאי רבי לזר דוכתי אדם ומכסי רבי יוחנן מיני. זאת אומרת שרבי יוחנן רצה ללכת, אז רבי לזר נעמד עד שרבי יוחנן היה כבר לא רואה אותו, או שהוא לא ראה כבר את רבי יוחנן. וכשרבי לזר בא אל הסיגוי, כשרבי לזר רצה ללכת, אבא כעזי לאחורי, הוא היה הולך אחורה עד דמכסי מיני רבי יוחנן, שהוא לא ראה יותר את רבי יוחנן. רבה כד אבא מפטר מנדר רב יוסף, כשהוא היה עוזב את רב יוסף, אבא אזי לאחורי, הולך אחורה, בגלל שהוא הולך אחורה, אז הוא לא ראה איפה הוא הולך, אז הוא היה נתקל בכל מיני דברים, עד מנג פנקרי, הוא היה נתקעות לו הרגליים בכל מיני עניינסים, חפצים, ומתווספן אסקופטי, היה יורד לו דם, וזה היה מלכלך את הרצפה, את המשקופים, את הדלתות של בי רב יוסף דמה, לרוב דם. אז רואים שזה שיטתי אצל רבא. רבא הוא גם זה שאז הוא למד בשקידה ובשמר בשבת, שהאצבעות שלו הם חצו דם מרוב שקידה. אז היה אדם מסור. אמרו לי לרב יוסף, אחי יחיד רבא, רבא עושה דברים כאלו, הוא פוצע את עצמו. אמר לי רבא, בזכות הדקדוק שלך בעקבות תלמידי חכמים, תרום רישך הכול הכרחה, אתה תהיה ראש שיבה גדול מאוד. אמר רבי אלכסנדר, אמר רבי יהושע בן לוי, גם מי שמתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום. ייתן שלום, לפי רוב המפרשים, עושה שלום במומיו. אמר לרב מורדכה, כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחוריו, אתם איבא אלה למייקם. הוא צריך לעמוד שם, ולא מיד ללכת חזרה. למשל, לתלמיד הנפטר מרבו, שאם הוא חוזר לאלתר, אז הוא כאילו אתה הולך וחוזר מיד, אז בעצם לא הבאת את המשמעות של ההליכה אחורה, דומה לכלב ששב אל קיאו. תנא נמי אחיה, מתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום. אם לא עשה כן, ראוי לו שלא יתפלל. משום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין, ואחר כך לשמאל. כן, אז אומר עושה שלום במרומיו, אנחנו עושים עושה שלום עלינו, ימין ושמאל, שנאמר מימינו, אש דת למו, אז ימין היא עדיפה, ואומר אפול מצדך אלף ובא ממינך. או מי ואומר וכי תימה אורך דמילתא ילמיתה בימין. אולי נגיד שזה סתם פשוט טכנית יותר נוח בימין, כי ימין היא יותר שמישה, תשמע אפול מצדך אלף ובא ממינך, שיש פה חשיבות עצמית לימין. ספרת הגמרא שרב אחזי אליה ביי דייב שלמה לימינה ברישה, הוא עשה באמת ככה, נתן עושה שלום לצד ימין. אמר לו, מי סברת לימין דידך? זה לא ימין שלך, אלא לשמאל דידך כאמינה. זה השמאל שלך, שזה ימין של הקדוש ברוך הוא. אמר רב חייא בר דרבונה, חזינא לאביי ורבא דפסלו, נקודה. שלוש פסיעות בקריחה אחת. נקודה שנייה, שהם היו הולכים בקריעה אחת. זאת אומרת, הם היו קוראים והולכים ככה, שלוש פסיעות אחורה, עושה שלום במומם. לצד שמאל קודם, שזה בעצם ימינו של הקדוש ברוך הוא. הכהן הגדול מתפלל תפילה קצרה. טיפה לחכות? יש נוהגים עד שחזרת השץ מתחיל, או גם אם לא, אבל לחכות קצת, לא מיד לחזור חזור. ככה נוהגים שלשמאל ואז
ימין. ימין זה לא שם.
כן, אני חושב. ימין ושמאל תפרוצי. מה מתפלל הכהן הגדול תפילה קצרה? מה אימץ לרב הרבדה ורבין ברבדה תרבה ומשמין דרב ואמרי רצון לפניך השם אלוקנו שתהיה שנה זו גשומה ושכונה. שכונה זה חמה, שכונה, שכונה מעליותה, זה לא טוב שנה חמה, אלא אם שכונה, אם יהיה חם השנה שירד הרבה גשם, תהיה גשומה. רבך הברי דרב המסיים במשמין דרב יהודה לא יעדה הביד שלטון מדבית יהודה, שלא יעבד השלטון של יהודה, ולא יומך ישראל צריכים לפרנסה זה מזה, ולא תיכנס לפניך תפילת דרכים שצרוכים, לא רוצים שירד גשם. רבי חנן מדוסה אבא כאזיל באורחה שד המיטרה, פתאום ירד עליו גשם. אמר ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת, כולם מבסוטים שיורדים יורד גשם, וחנינה בצער. פסק מיטרה כי אתה לביתי. אמר ריבונו של עולם, כל העולם כולו בצער שאין גשם וחנינה בנחת, אתה מיטרה. חנינה בנחת אומר רשי, כי לא היה לו שדות, אז לא אכפת לו בעצם ברמה האישית מהגשמים, אלא רק בגלל שלא יירתם. יוצא שאומר רב יוסף, מה יענה לצלות את הכהן הגדול לגבי רבי חנינא דוסא? זאת אומרת, רבי חנינא דוסא רואים שהוא תפילתו גוברת על תפילת הכהן הגדול. תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שאריך בתפילתו ונמנו, החליטו אחיו הכהנים להיכנס אחיו, החליטו הכהנים להיכנס לראות מה המצב. התחילו הם נכנסים, ואיך שהם נכנסו הוא יצא. אמרו לו, מה הרחת בתפילתך? אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם על בית המקדש שלא יחרב, ויש לי, אני יודע שאנחנו במצב קשה. אמרו לו, אל תהי רגל לעשות כן, שהראשונים לא מעריך בתפילתו כדי שלא להעבית את ישראל.
אמרנו שכשה התפילה שלו צריכה קצרה שם,
נכון, זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו.
כן, אז
איך הוא... וגם שהם העירו לו, אל תאריך. בית שני, אבל הם העירו לו, עם כל ה... צריך להתחשב בנו. מי שניטל אהרון, אבן הייתה שם מימות נביאים ראשונים, ושתייה הייתה נקראת, גבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן את הדם, הכהן הגדול ביום הכיפורים. נטל הכהן הגדול את הדם, את דם הפר, ממי שהיה ממרס, כי שחיטת הפר קדמה להקטרת הקטורת. אז שחטו את הפר ואחר כך הביאו את הקטורת, בינתיים צריך להרבב את הדם שלא יקרש. נכנס פעם שנייה עכשיו לקודש הקודשים, הפעם עם דם הפר, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. והיזה ממנו מדם הפר, אחת למעלה, ושבע למטה, ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף. זאת אומרת, הוא כיוון פחות או יותר שלכיוון כמו שורה כזאת ככה, אחד יותר לכיוון כלפי מעלה, וזה לא שזה פגע בכפורת, הכל היה על הרצפה, אבל כאילו לכיוון של למעלה של הכפורת. וכך היה מונה אחת אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא. עכשיו הניח את דם הפר על כאן זהב שבהיכל, כי הוא צריך עוד להשתמש בו. עכשיו הביאו לו את השעיר, השעיר להשם, שחתו. נראה לי שזה זמן קצר. זה רק שחיטת השעיר ומיד כניסה, הקטורת זה היה לוקח יותר זמן. שחטו וקיבל במזרק את דמו, נכנס למקום שנכנס, פעם שלישית כבר הוא נכנס לקודש הקודשים, עמד במקום שעמד ויזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, וכך היה מונה וכולי. יצא וניחו על הקן הזהב השני שבהיכל, זאת אומרת היו שם שני קנים, אחד לדם הפר ואחד לדם השעיר. רבי יהודה אומר, לא היה שם אלא קן אחד בלבד, והוא נטל את הדם של הפר והניח את הדם השעיר. עכשיו צריך להזות מדם הפר לא בקודש הקודשים אלא בתוך המקדש על הפרוכת, נמצא בתוך ההיכל, למזה על הפרוכת שבין הקודש לקודש הקודשים כנגד הארון מבחות, גם כאן אחת למעלה שבע למטה, לא המתכוון, וכך היה מונה. וכמו שהוא עשה עם דם הפר, עכשיו הוא עושה עם דם השעיר. נטל את דם השעיר, הניח את דם הפר, ועיזה ממנו גם על הפרוכת שכנגד ארון מבחוץ וכו'. ובסוף, אחרי שהוא גמר להזות מדם הפר, גם בקודש הקדושים וגם הפרוכת, מדם השעיר גם בקודש הקדושים וגם הפרוכת, הוא מערבב את הדמים, עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ונתן את המלא בריקן, מערבב יפה יפה את שני הדמים, ועכשיו הוא ילך למזבח הזהב לעזות עליו. אנחנו נעסוק בזה. אמא, לא הבנתי את השאלה. אתה מחליף בין בית ראשון לבית שני. בית שני לא היה ארון.
רק
בבית
ראשון,
אם ארון פולט ונוגע בפרוכת עם המיטות,
אז
איך
הוא בא מולו ואיזק לפרוכת?
הבעיה, הוא עושה ככה, נכנס, זה פרוכת
אחורה?
טיפה. מי שנגנז לא קטני, אלא מי שניטל. זאת אומרת, יש שתי גרסאות. האם הארון נגנז או הארון ניטל? האם הגלו את הארון או שגנזו אותו? תנן, המשנה הזאת שאומרת שהוא ניטל, היא מתאימה לשיטה שאומרת כמאן דאמר שהארון באמת גלה לבבל ונטלו אותו הבבלים. דתניא, רבי אליעזר אומר, הארון גלה לבבל, שנאמר ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר והביאו בבלה עם כלי חמדת בית השם. מה זה כלי חמדת? זה הארון. רבי שמעון בר יוחאי גם אומר ככה, שהארון גלה לבבל, שנאמר לא יוותר דבר אמר השם, אלו עשרת הדיברות שבו. דבר רמז לדיברות. רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר ארון במקומו נגנז, הוא לא הוגלה לבבל אלא גנזו אותו, שנאמר ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, והיא שם עד היום הזה. זאת אומרת הארון נשאר שם בבית המקדש בקודש הקודשים עד היום הזה. איפה? מתחת לאדמה. פליגה דאולה, יוצא שיש פה ויכוח מה דעת רשבי, כי פה משמע שלפי רבי שמעון בר יוחאי הארון הוגלה, ואולה מביא מסורת אחרת בשם רבי שמעון בר יוחאי. שאל, דאמר אולה, שאל רבי מתיה בן חרש את רבי שמעון בר יוחאי ברומי, וכי מאחר שרבי אליעזר מלמדנו פעם ראשונה ושנייה שהארון גלה לבבל, שתי פסוקים יש לו ראיה שהארון גלה. ראשונה עד המרן שכתוב והביאו בבל עם כלי חמדת בית השם, ופסוק שני דכתיב ויצא מבת ציון כל הדרה. ומהי כל הדרה? חדרה, מה שגנוז בחדרי חדרים, שזה קוד... הארון. טוב, אז יש לנו את דעת רבי אליעזר. מה אתה אומר? שואל רבי מתיה בן חרש את רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, אני אומר הארון במקומו נגנז, שנאמר וירחו הבדים, כתוב ואי שם. אז אם כן יש לנו סתירה או ויכוח מה דעת רבי שמעון בר יוחאי. אמר לרב ולרבולה, מה ממש מדכתיב היו שם עד היום הזה? אז בכי כל אחד הכתיב עד היום הזה זה לעולם, לפעמים עד היום הזה הכוונה תקופה מסוימת. הרי כתוב ואת היבוסי יושב ירושלים לא הרישו בני בנימין, וישב היבוסי בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אז עד היום הזה אין הכוונה לדורות, הרי בזמן דוד כבשו את היבוסי. אך אינם יז נגיד דלא גלו, אז מה תאמר לי? שלא יגלו את הארון אלא שעד היום הזה, עד תקופה מסוימת. והתניה, רבי יהודה אומר 52 שנה לא עבר איש ביהודה. אם תאמר לי שישב היבוסי עד היום הזה, הכוונה לנצח היבוסי ישבו, זה לא מסתדר. הרי כתוב 52 שנה לא עבר איש ביהודה, זאת אומרת בזמן החורבן לא היה אף אחד בארץ יהודה, שנאמר להרים עשה בכי וני ילדות נדבר קינה, כי ניצנו מבלי איש עובר ולא שמעו כל מקנה מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. לא היה שום ציפור, לא צייצה, כלום כלום כלום, לא היה שום דבר. ובהמה בגימטריה זה 52. ותנא רבי יוסי אומר 7 שנים התקיימה גופרית ומלך בארץ ישראל ואף אחד לא יכל לגור בה בכלל. ואמר רבי יוחנן, מה איתם עד רבי יוסי? את הברית ברית טיבך והגביר והגביר ברית והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וכתיב שבוע זה שבע שנים על אשר עזבו ברית השם אלוקי אבותם. אז שם כתוב גופרית במלח. אז אם כן, אתה רואה שיכול להיות שכתוב עד היום הזה, ואין הכוונה עד היום הזה, כי היבוסי לא ישבו עד היום הזה, כי היה לא נהיה תקופה שלא ישב אף אחד ביהודה ובירושלים. אומר לו, זה שונה. פה כתוב, אך הכתיב שם, כן, כתוב שנגנז והיו שם עד היום הזה, אתם לא כתיב שם, וכל אחד הכתיב שם לעולם. אז אם כתוב והיו שם, והיו שם עד היום הזה, והיו שם, הכוונה לנצח, שאהרון לא זז ממקומו. מי טבעי, זה לא מסתדר עם פסוקים אחרים. כתוב מהם מבני שמעון, בספר דברי הימים מפרטים לנו את בני שמעון, שחלק מהם הלכו להר סעיר, אנשים 500, פלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני אישי בראשם. ומה הם עשו, מה עשו בני שמעון בהר סעיר? ויעקו את שארית הפלטה לעמלק, את האלו שנשארו מהעמלק אחרי המלחמות של שאול, הם מיקו אותם וישבו שם עד היום הזה. מה זה? כתוב וישבו שם עד היום הזה, ואנחנו יודעים שהם לא נשארו שם, כי כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל הערוצות, שנאמר ואסיר גבולות מבית עודם שושטי תיובתא קשת. אז אם כן, אתה רואה שגם כשכתוב והיו שם, זה לא לנצח. אז ההוכחה החזקה של ההוכחה של רשב"י נחלשה. אז אם כן, יש לנו מחלוקת, האם אהרון גלה, האם אהרון נגנז בקודש הקודשים. אמר רב נחמן, תנא, יש שיטה שלישית, חכמים אומרים שאהרון לא נגנז בקודש הקודשים אלא בלשכת דיר העצים גנוז. אמר רב בר יצחק, כפן עני מתניל, למדנו את זה במסכת שקלים, מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה, ובא בודיע את חברו, לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצא נשמתו, וידעו בייחוד ששם אהרון גנוז. מה היה ועביד, מה עשה שם הכהן? אמר רבי חייבו, מתעסק בקרדומו היה, הוא התעסק בקרדום שלו שאיתו היה טיפל בעצים. תנא ורבי ישמעאל, שני כהנים בעלי מומים היו מטליעים בעצים, ונשמטה קרדומו של אחד מהם, נפלה שם ויצתה אש ואכלתו. נקודה. רב יהודה רמי, רב יהודה הקשה סתירה בקשר ל... שלוש דעות. אז אתה רואה, זה מבלבל אותנו מאוד, וזאת המטרה. זאת המטרה. לא חיפש, לא רב יהודה רמי, הקשה סתירה, כתוב ויראו ראשי הבדים, וכתיב ולא ייראו החוצה. הכיצד נראים ואין נראים? זאת אומרת, ראשי הבדים נגעו בפרוכת, רואים שיש בדים, אבל לא יצאו ממש החוצה. תנא, מה חבר ראשי הבדים יכול היו זזים מקומם? תאמרו, ויעריכו הבדים. יכול היו מקרעים בפרוכת ויוצאים? תאמר, ולא ייראו החוצה. הכיצד דוחקים ובולטים ויוצאים בפרוכת ונראים כשני דדי אישה? שלמה צור אמור דודילי בן שדי ילין. אמר רב קטינה, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה, אומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כי חיבת זכר ונקבה. זה היה בבית ראשון. בבית ראשון יכלו לגלול את הפרוכת, לא פרוכת גדולה, לפרוכת על הדלת, כי היה קיר, היה מין דלת כזאת באמצע, ושם דרך שם הכהן גדול היה נכנס, ושם הייתה פרוכת, היו מזיזים אותה ואז היו רואים את הארון. בבית שני, בבית שני לא היה ארון. שואל רב חיסדה, הרי אסור לראות את הארון. רב חיסדה, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש? הרי כתוב כשהלוויים היו סוחבים את הארון, אז כתוב שהכהנים היו מכסים אותו קודם כדי שהלווים לא יראו אותו. אז איך אתה מראה בבית ראשון לעם ישראל את הארון? ואמר רב יהודה אמרה בשעת הכנסת כלים לרתק שלהם אסור שיראו, מתרץ רב נחמן, משל לקלה, כל זמן שהיא בבית אביה, כל עוד היא עדיין מאורסת, עוד לא התחתנה ממש, אז היא צנועה מבעלה, מתביישת, מסתירה את עצמה. זאת אומרת, בתקופת המשכן עדיין השכינה הייתה עוד לא ממש שוכנת בתוכנו לגמרי, ולכן הייתה מחיצה, היה איזשהו הסתר. כיוון שבת לבית חמיה, אחרי הקמת המקדש, זה חתונה, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, זה בית המקדש, אז כבר אינה צנועה מבעלה, מורידה את המסכים. ואז בבית ראשון, כיוון שזה נקרא כבר חתונה, כבר יכלו לפתוח את הפרוכת ולראות, היו רואים את הארון. מטיב רב חנה בר קטינה, אם ככה, אז למה בבית שני היה כזאת הקפדה שלא נגלה את הארון? שמעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, ובגלל הוא רק גילה את הרצפה שמתקרבת לארון, כבר הוא מת במקום. אמר לו, כן, כי נתגרשה. אחרי בית ראשון, הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. נתגרשה כאמרת. אם נתגרשה, חזרנו להתחלת נקודת המוצא, לתקופה שהיינו במשכן, שעדיין הקדוש ברוך הוא לא מרגיש פה בבית לגמרי, ולכן חזרנו למצב הראשון, ולכן בבית שני לא רואים את הארון. ומה יסקינן? במה מדובר שהראו את הארון לעם ישראל? הנה ממקדש ראשון, מאבי פרוכת, הרי אמרנו שלא הייתה פרוכת כוללת, היה שם קיר. אם זה מקדש שני, בכלל לא היו קרובים. תשובה ראשונה, לעולם מקדש ראשון, ומה היא פרוכת? פרוכת דבבי. הפרוכת, כמו שאמרנו, הפרוכת של הדלת, שזה לא כל הקיר מלא פרוכת. רוב הקיר בנוי, אבל יש פתח אחד שדרכו היו נכנסים לקודש קודשים, ושם היה פרוכת. דמר רבי זעיר אמר רב, 13 פרוכות היו במקדש, 7 כנגד 7 שערים, 2 אחת לפתחו של עולם, ואחת לפתחו של היכל, ואחת שפרטים עולם, ו2 בדביר, ו2 כנגדן בעלייה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר רב אחא בר יעקב, באמת מדובר במקדש שני, והזיזו את הפרוכות, הכוונה, את כל המחיצה שמבדילה בין בית ראשון לבית שני. כן, אבל אז לכאורה לא רואים כלום, כי אין ארון. אז מה, איזה קרובים אתה מראה? בבית שני אין קרובים. אתה כמרא, קרובים דצור תאבוקיים. על הקירות של קודש קודשים היה מצויר שני קרובים מחובקים זה עם זה. היה ציור.
איזה קרוב שהם שוכבים?
לא, מחובקים.
מחובקים בעמידה
ובמשקילה. אז היו ציורים יפים כאלו, או אומר רש"י אולי זה חריטה יפה, משהו אומנותי. הנה, נכון. דכתיב, ואת קירות הבית, זה עוד מימי שלמה היה, בקירות הבית היו שם קרובים תמרות, פיתורי ציצים, ציפה זהב, על החוקה, כמר איש בלוויות. מה יקרה איש בלוויות? אמר רב אבא שלה, כאיש המעורה בלוויה שלו. זאת אומרת, זרועות חבוקים. ובאמת מספר את הגמרא, אמר יש לקיש, כשנכנסו הנוכרים להיכל, הם ראו קרובים מעורים זה בזה, והוציאו אותם לשוק. אמרו, ישראל הללו שברכתם ברכה וכתתם לה, תראה, אם אתם עוסקים בדברים הללו, עוסקים בחיבוקים, מיד זילום, שנאמר כל מכבדיה שכיבדו את עם ישראל, יזילוה כי ראו ערוותה. זה הפירוש לפי בית שני, של חבוקים, כמו זכר ונקבה חבוקים היה שם. טוב, בעזרת השם נמשיך מחר לעסוק עוד בעבודת קודש הקודשים. מה? בשורות טובות, שבוע טוב, יום טוב.